הבאים לפודקאסט הכותבת, בו אנחנו מדברים ולומדים כתיבה. אני שלי מרקוס, כותבת ויוצרת ומנחת סדנאות כתיבה, והפעם נדבר על כתיבת דמות. מה צריך לדעת לפני שניגשים לכתוב דמות, איך כותבים דמות טובה, נדבר על הכל וכמובן נקבל גם תרגילי כתיבה שיעזרו לנו עם זה. בסוף הפודקאסט יש תרגיל פצצה, באמת אחד התרגילים המעניינים ביותר לעבודה על דמות. אבל לפני כן בואו ככה נדבר על איך ניגשים לכתוב דמות. אז יכול להיות שאתם מכירים כל מיני מושגים כמו דמות עגולה, דמות שטוחה וכאלה. אז אני לא מורה לספרות, זה לא שיעור ספרות, ואני לא נכנסת כאן למושגים והגדרות מילוניות. אני עוסקת בכתיבה ובאותנטיות של הכתיבה, ולכן אנחנו נדבר כאן על הלב של הכתיבה, על המקום הפנימי והעמוק של כתיבת דמות. אז כמה דברים חשובים. אני מגיעה מהאסכולה שאומרת שדמות זה הדבר הכי חשוב בסיפור, יותר מעלילה ויותר מתמה, כי דמות טובה היא מתווה את העלילה בעצמה. כי דמות טובה מביאה בסאבטקסט, בפעולות שלה ובהתנהגות שלה את התמה, בלי שאנחנו הכותבים נצטרך לעשות את זה. כי דמות טובה לוקחת את הסיפור בידיים שלה ומובילה אותו. אנחנו שם מתבוננים ומתעדים, כותבים. אז איך כותבים דמות טובה? הבסיס הוא היכרות עמוקה ויסודית שלנו עם הדמות. רוב העבודה שלנו בכתיבה על דמות, בעבודה על דמות, היא עבודת הכנה. אוקיי? העבודת הכנה הזאת יכולה להיות חודשים לפני שנתחיל בכלל לכתוב את הסיפור. אנחנו קודם כל נשב ונכיר את הדמות. וכשאני אומרת נשב ונכיר, אני מתכוונת כמובן דרך הכתיבה. כשלב ראשון אנחנו שופכים כל מה שיש לנו על הדמות. שופכים ידע. ממש בלי סדר, בלי היגיון, יכול להיות אפילו פרטים שאנחנו אומרים, זה בכלל לא רלוונטי, יכול להיות דברים כביכול דבילים, שם של העבר, הווה, עתיד, הפחדים, החלומות, העיסוק, המראה החיצוני, התכונות, הדברים שהיא לא סובלת, איך היא שותה את הקפה שלה בבוקר, מה היא עושה דבר ראשון כשהיא קמה, צלקות שיש לה בגוף ואיך היא קיבלה אותם, המשפחה שלה העכשווית, המשפחה שממנה היא באה, אנקדוטות, רגעים בחיים, אהבות, רומנים, אקסים מיתולוגיים, מערכות יחסים, הכל, הכל. זאת אומרת, אנחנו מתיישבים מול גיליון ריק, ואנחנו שופכים מידע על הדמות. הוא לא חייב להיות בסדר כרונולוגי או בסדר כלשהו, ולא חייב להיות בהיגיון, פשוט אנחנו שופכים כל מה שיש לנו על הדמות הזאת. הרבה פעמים תלמידים שלי בסדנאות קוראים לזה תקשור דמות, אוקיי? כאילו אנחנו באמת יושבים ככה ואנחנו כותבים בכתיבה רציפה ובכתיבה אינטואיטיבית כל מה שיש לי על הדמות, וזה למלא דפים אחרי דפים, או אם אתם מקלידים אז קבצים על גבי קבצים של כל מה שיש לי על הדמות הזאת. זאת אומרת, אני בתור הכותבת של הדמות צריכה לדעת עליה הכל. אני האלוהים שלה, אני האלוהים של הדמות הזאת, אני בוראת אותה, אני עוצרת אותה. כמובן שלא כל מה שאני יודעת עליה הולך להיכנס בסוף לסיפור, זה ברור. אבל את הכל אני יודעת, ומתוך הידע הנרחב שלי על הדמות, קורים כמה דברים. דבר ראשון, אני בוחרת מתוך זה מה להכניס לסיפור. ודבר שני, אני בונה מערכת יחסים עמוקה עם הדמות שלי, וזה ניכר בכתיבה. אוקיי? זאת אומרת, אם אני יודעת שהדמות הזאת בילדות כמעט טבעה בים, אבל אני לא כותבת את זה בסיפור, זה לא רלוונטי לי לסיפור הזה, אבל כן יש לי את הידיעה הזו. איפשהו זה יתגלם בתוך הכתיבה, איפשהו זה ישתקף שם בין השורות בסאבטקסט, איפשהו יכול להיות שהקוראים יגידו, יש כאן איזה עניין עם מים, מה? יכול להיות שהיא טבעה פעם? אוקיי? וזה רק מגיע מתוך הידע שלי על הדמות. אני פותחת כמה שיותר את הסיפור, ואני נותנת לדמות להוביל מתוך ההבנה שלי אותה ומתוך ההיכרות שלי עם הדמות. ההיכרות עם הדמות ממשיכה גם כשאנחנו מתחילים לכתוב אותה ואת הסיפור. בכל רגע. ואז אתם עוצרים את הסיפור, ואתם מתיישבים לדבר איתה בכתיבה. לשאול אותה שאלות. למה היא עושה את מה שהיא עושה? מה היא רוצה להשיג? לאן הולכים מכאן? וכל מה שעולה בנו. עבודת ההיכרות לא נגמרת עד הסוף, וגם אז יש עוד מה להכיר. צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו עובדים על סיפור, הדמות קמה איתנו בבוקר, הולכת לישון איתנו בלילה, וזה באמת הבסיס לכתיבת דמות. והרבה פעמים מה שקורה לנו תוך כדי עבודת הכתיבה, שאנחנו פתאום נתקעים בסיפור, ואנחנו מתמודדים מול חסימת כתיבה בתוך סיפור שאנחנו עובדים עליו, יכול להיות סיפור, יכול להיות ספר, רומן, וזה יכול להיות סיפור קצר, ואני מזכירה שכשאני אומרת סיפור קצר, אני מתכוונת לז'אנר הסיפור הקצר, שזה יכול להגיע גם ל-25 עמודים, אוקיי? זה לא סיפור קצר של פייסבוק. אז הרבה פעמים החסימות בתוך העבודה שלנו זה חסימות של הסיפור תקוע, הסיפור עצמו תקוע. מה קורה בו אחר כך? מה הולך להיות בפרק הבא? העלילה נתקעת. שמה נכנסת ההיכרות העמוקה שלנו עם הדמות, שככל שהיא תהיה היכרות יותר נרחבת ויותר עמוקה, הדמות כבר תדע לאן הסיפור מוביל. הדמות תדע להוציא אותנו מתוך התקיעות ומתוך החסימה של הסיפור. והיא כבר תראה לנו לאן הולכים מכאן, ואנחנו הולכים איתה. אנחנו עוקבים אחריה. דבר חשוב נוסף, דגש נוסף שחשוב לזכור כשאנחנו עובדים על דמות, זה לאהוב אותה ולהבין אותה. בוודאי שאת הדמות הראשית שלנו, שאנחנו מה שנקרא פרוטגוניסט, וגם את דמויות המשנה וגם את האנטגוניסטיות, אותן דמויות נגד שבאות לאתגר את הדמות הראשית שלנו, אנחנו לא שופטים אותן. ככל שאנחנו נכיר טוב יותר ולעומק את כל הדמויות שלנו, אנחנו נבין למה הן עושות את מה שהן עושות, למה הן מתנהגות ככה. וכדאי מאוד לתרגל חמלה בכתיבת הדמויות שלנו, הבנה, להביא לקדמת הכתיבה את הלמה של הדמות. וגם יכול להיות שהדמות הראשית שלנו, גיבורת הסיפור, היא תהיה מה שנקרא אנטי גיבור. היא דמות שלאו דווקא מזדהים איתה, היא הדמות הזאת שאנחנו לא רוצים בקרבת הילדים שלנו, שאנחנו לא רוצים להיות החברים שלה, זה דמות שיכולה לעשות דברים נוראים ומזעזעים, דמות שאפילו יכולה לעורר דחייה במי שקורא אותה, והיא עדיין תהיה הדמות הראשית שלנו, היא תהיה אנטי גיבור, וגם אותה אנחנו מבינים, לא בטוח שנאהב אותה, אבל אנחנו לא נשפוט אותה, זאת אומרת אנחנו אף פעם לא נכתוב מתוך עמדה שיפוטית, או מתוך עמדה מטיפנית. אנחנו תמיד נכתוב, נביא את הדברים כפי שהם. It is what it is. זאת הדמות, זה הדברים שהיא עושה. ואנחנו בתור כותבים דווקא יש לנו תפקיד להבין את הלמה שלה. ולהראות צדדים וזוויות נוספות בה. Okay? זה התפקיד שלנו ככותבים. אנחנו לא נוקטים עמדה כשאנחנו כותבים דמות. לא משנה מה היא עושה ולא משנה איזה דמות זאת. אנחנו לא מייצרים סיפור של שחור ולבן, אלא אם כן אנחנו כותבים אגדת עם. ואז יש את השלגיה ויש את המחשפה. אבל בכתיבה שאנחנו מדברים עליה היא כתיבה יותר מרובדת ויותר מורכבת מ... הנסיכה והמחשפה שמולה. אז המקום הזה של להבין את הדמויות שלנו, ובאמת ככה לתת להם כמה שיותר זוויות וחמלה. אז יש לנו דמות, או התחלה של דמות, וכל יום אנחנו מכירים אותה יותר ויותר, את המאפיינים שלה, את כתמי הלידה ונקודות החן, את הדברים הקטנים והכמוסים, את האירועים הגדולים והמשמעותיים, את מה שעיצב אותה, את הקליפות שלה, את הבאגים שלה, את הסריטות שלה. אנחנו מכירים היטב את החצר האחורית של הנפש שלה. מה היא מסתירה? ממי היא מסתירה? ובואו נדבר רגע על שני אלמנטים בדמות שמניעים את העלילה. ואני רוצה לדבר עכשיו על סודות ועל רצון. סוד שיש לדמות, עכשיו לא כל דמות חייבת שיהיה לה סוד, אוקיי? זה ממש לא must, לא חובה, אבל בואו נדבר רגע על דמות שכן יש לה סוד. אז סוד שיש לדמות זה כוח מניע בסיפור. הקוראים לא חייבים לדעת מה הסוד עד החלקים האחרונים של הסיפור, אבל הם יודעים שיש משהו, שיש הסתרה. זה כוח מניע שהוא מייצר מתח בסיפור, שהוא מושך אותנו לקרוא עד הסוף ולגלות מה הסוד, וגם ככה לראות אם צדקנו, אם ניחשנו נכון את הסוד. דרך נוספת שאפשר שהקוראים כן ממש יודעים מה הסוד, והם יודעים מאיזה דמות הסוד הזה מוסתר, וזה רק הולך ומסתבך בשקרים ובמתח. בעצם הידיעה של הקורא מהסוד שומרת אותו בדריכות, שמה הסוד הזה יתגלה, ואז מה יקרה? ואנחנו אפילו רוצים שהדמות לא תגלה את הסוד, אנחנו ככה מאוד איתה בזה, במתח הזה של ההסתרה. אז תחשבו על סוד שיכול להיות לדמות שלכם. בעצם אתם לא צריכים לחשוב, אתם צריכים לשאול את הדמות שלכם, בכתב כמובן, מה היא מסתירה וממי? מה קרה לך? ובאמת לכתוב ככה לעצמכם את הסוד הזה כמה שיותר מפורט, ותוך כדי העבודה על הסוד אנחנו מכירים יותר את הדמות, ואנחנו מבינים יותר את הדמות, ולהתרה של הסוד יש תפקיד מאוד חשוב בסיפור הזה. דבר השני הוא הרצון של הדמות, רצון חזק, שהוא בעצם מניע את העלילה. יכולה להיות לנו דמות מעולה, עם סוד מעולה, מאפיינים מיוחדים, מעוררת הזדהות, דמות מושלמת. אוקיי, אבל מה היא עושה? מה מניע אותה? היא קמה בבוקר ומה? מה המטרה שלה? לשמה היא חיה פה, בשביל מה אנחנו בכלל כותבים אותה בתוך הסיפור הזה? כאן באמת נכנס לנו הרצון. בלי רצון חזק, אין עלילה, אין יציאה לסיפור עצמו. אז מה הרצון של הדמות שלכם? תשאלו אותה בכתב. תכתבו אינטואיטיבית. יעלו כל מיני רצונות. החל מלישון כי אני עייפה ועד להילחם בבריונים השכונתיים שמטילים אימה על כולם. תכתבו עד שתגיעו לרצון האמיתי שלה. והרצון שאותו אנחנו יכולים לכתוב, שאיתו אנחנו יכולים לעבוד ולהשתמש בו בתוך הסיפור, הוא לא רצון אמורפי, זה לא רצון שיאהבו אותה, שיכירו בה, או לתקן מערכת יחסים, אלה רצונות פנימיים, שהם באים בסאבטקסט. הדמות לא תמיד מודעת אליהם ברוב הסיפור, ואנחנו לא אומרים אותם מפורשות. אנחנו מלבישים על הרצון הפנימי הזה רצון חיצוני. ניתן פה דוגמה. נגיד דמות שהרגע התגרשה, כי בעלה זב אותה לטובת החברה הכי טובה שלה, והם מאוד מאוד מאושרים יחד. היא מנסה לאסוף את חלקי חייה מחדש, והנה יש מסיבת סיום כיתה ו' של הבן הבכור. והרצון שלה זה להיות זאת שתביא את ההוגה הכי שווה בשולחן הכיבוד, ברמה שכולם יבקשו ממנה את המתכון. היא בדרך כלל משבצת את עצמה בטבלה לכוסות החד פעמיות, אבל הפעם היא ממש יצרה רובריקה משלה בטבלה וכתבה עוגת שלוש חוות מוס שוקולדי מושלמת. אוקיי, זה הרצון שאנחנו יכולים להתעסק איתו, זה רצון ממשי, מוחשי שאנחנו יכולים לכתוב. ברור לנו שהוא יושב על משהו אחר, ברור לנו שהוא יושב על הבור הגדול הזה שנפער לה בחיים עכשיו. אבל הרצון הזה הוא מוציא אותנו לסיפור, הוא מוציא אותנו לעלילה, ואנחנו נדאג לזרוע מכשולים בדרך שדרכם היא תבין כמה דברים על עצמה. נוסיף לסוד שהיא מסתירה מבעלה לשעבר או מהילד, והנה התחלה של משהו שאפשר לעבוד עליו. הרצון, חברים, הרצון של הדמות זה משהו שאנחנו חייבים להבין אותו עד הסוף. יכול להיות שנתחיל עם רצון אחד ונמשיך עם רצון אחר, זה קורה לו מעט תוך כדי עבודת הכתיבה, וזה מעולה, כי הסיפור דינמי והסיפור משתנה. תהיו גמישים עם הדמות ועם הרצון שלה. תנו לה להשתנות, אל תאחזו בסיפור כי ככה אתם רוצים. אנחנו ככותבים שוליים כאן. אנחנו בשליחות הדמות ולא להפך. והרצון שלה לפעמים מתגלה לאט ולוקח לו זמן. אתם תגלו תוך כדי כתיבה ועבודה על הדמות. ותעשו לעצמכם מנהג. לפני שמתיישבים לכתוב את הסיפור, כל פעם לפני שאנחנו ממשיכים לעבוד עליו, תשאלו את הדמות שלכם איזושהי שאלה, שאלה אחת. זה יכול להיות למה את מפחדת כל כך מג'וקים, או איזה תספורת הכי מופרט הייתה לך, או מה עשית בצבא, לא משנה, זה גם לא תמיד רלוונטי לסיפור עצמו, אבל כל שאלה תפתח אותה עוד ותעמיק את ההיכרות איתה יותר. וזאת עיקר העבודה שלנו כשאנחנו עובדים על דמות. אתם תראו שברגע שהרצון עולה ברור, כל העלילה מתגלה ונפתחת לרוחב, ויש ממש פרץ של עבודה ושל כתיבה של הסיפור. דבר נוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בעבודה על דמות, זה את עניין הקונפליקט. יהיה טוב שהדמות שלנו תהיה חייבת לעמוד בפני קונפליקט, כלומר, לבחור בין שני דברים מנוגדים. דוגמה סופר בנאלית. אין לה שקל, היא בחובות מטורפים, הולכים לזרוק אותה לרחוב, פיתרו אותה מהעבודה וכל עולמה מתמוטט, ואז היא צריכה לבחור בין אהבת חייה, אהבת אמת, אבל גם אני ומתוסבך, או הבוס לשעבר העשיר כקורח שלה, שיש לו ריח של דג מת מהפה. תשתדלו לבחור קונפליקט הרבה יותר טוב מהדוגמה שנתתי עכשיו, אבל המקום הזה שבו היא מחויבת לבחור בין שני דברים, והיא חייבת, היא לא רואה להמשיך את החיים שלה, והיא לא רואה להמשיך את הסיפור הזה בלי בסופו של דבר לקחת את הבחירה הזאת בשתי ידיים, הוא גם מדגיש את הרצון שלה, אוקיי? עד כמה את רוצה את זה? או מעורר עוד דברים באמת מתוך האופי שלה, אוקיי? את הדמות האמיתית. אז תוך כדי כתיבה באמת תחשבו על העניין הזה של הקונפליקט. אל תרחמו על הדמויות שלכם. יש לנו קטע כזה שבגלל שאנחנו באמת מכירים אותן יותר ויותר, ואנחנו אוהבים אותם, ולפעמים אפילו ממש מתאהבים בהן, והן נשבות לנו כל כך בתוך הלב, ואנחנו קמים איתם בבוקר והולכים לישון איתם בלילה. הרבה פעמים נוצר מצב שאנחנו חסים על הדמויות שלנו, אנחנו קצת מרחמים עליהם, אנחנו נימנע מלפגוע בהם, או נימנע מלכתוב להם כל מיני תסריטים לא טובים, אבל לא, 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 בדיוק, בדיוק, בדיוק להפך. לא לפחד לטלטל את הדמות, לא לפחד לזעזע אותה, לא לפחד להעביר אותה מדורי גיהנום וללכת איתה דרך ביבים, להפך. ללכת דרך כזאת, לעבור את התהליך שהוא תהליך שיכול באמת להיות נוראי אפילו, או באמת משהו שאנחנו לעולם לא נרצה לעבור. יש מין אמרה כזאת של כל מה שאתם לא רוצים, כל מה שאתם לא מאחלים לעצמכם ולאהובים שלכם שיקרה להם בחיים, תזרקו על הדמות שלכם, תעבירו אותה באמת כל מיני דברים וכל מיני טלטלות. גם דרך זה אתם תכירו אותה יותר טוב. איך היא מתמודדת? היא יכולה מאוד 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 להפתיע אותנו פתאום. בהתמודדות שלה עם כל מיני אירועים, עם כל מיני טלטלות, כן? עם כל מיני מצבי קיצון. שימו את הדמות שלכם במצבי קיצון, אפילו אם הסיטואציה הזאת, אפילו אם הסצנה הזאת לא תיכנס בסופו של דבר לספר או לסיפור, רק לשם התחקיר של הדמות, לראות איך היא מגיבה כשהיא הולכת בסמטה חשוכה לבד, פתאום מוצר בחריקת בלמים אוטו ויוצא משם מישהו ושם לה סק על הראש ודוחף אותה לבגאז' סתם, כי זרקתי משהו נורא 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 קיצוני. איך היא מגיבה? מה יוצא ממנה? היא קופת ומתעלפת, או שפתאום יוצאת ממנה איזה וונדר וומן, איזו נינג'ה. אז לא לפחד להעביר אותה דברים, וגם בשביל באמת לגלות דברים מפתיעים באופי שלה, וגם כדי להעביר אותה תהליך. הקוראים רוצים לראות שהדמות עוברת תהליך, שהתחילה מנקודה א' והגיעה לנקודה ב', וכל הדרך הזאת שינתה אותה. היא לא אותה דמות, היא לא אותו בן אדם, קרה לה משהו, הבינה משהו. אנחנו בתור אנשים קוראים רוצים להרגיש שהדמות הזאת עברה וחד של תהליך שמה, ושהיה שווה לנו ללכת איתה את כל הדרך. זה יכול להיות גם בדברים הקטנים, השינויים הקטנים האלה, ויכול להיות באמת בדברים בתמורה מאוד 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 גדולה שהדמות הזאת עברה. תחשבו על כל סרט או ספר או סדרה באמת שאתם מכירים, ותראו איזה שינויים הדמויות עוברות שם, וכמה טוב לנו בתור קוראים או בתור צרכני תוכן לראות באמת את העומק של התהליך שהדמות עברה שם. דבר אחרון זה אנחנו מול הדמות, שיש לנו פה באמת הזדמנות לתת לדמות לעשות דברים שאנחנו לא נעז לעשות אותם. כמה פעמים רצינו באמת לקחת, לפנצ'ר את הארבעת גלגלים של האוטו, של זאת שכל הזמן חוסמת לנו את החניה, ולא עשינו את זה. אבל הדמות שלנו, היא כן עושה את זה. היא לוקחת עולר קפיצי, פותחת אותו, עוברת על כל הגלגלים, היא עושה את זה. אז אתה יודע שלנו פה הזדמנות באמת לתת לדמויות שלנו את הכוח לעשות דברים מגניבים, ללכת למקומות שהם קצת אולי מקומות קיצון, להעז, להשתחרר, להתפרע, להשתולל. תנו לדמויות שלכם את התענוג הזה. הם קצת, דמות היא קצת אלטר איגו שלנו ככותבים. ויש לפעמים גם המון דברים שאנחנו לא נעס להגיד, שבא לנו נורא להגיד אותם לעולם, לעמוד ככה בכיכר העיר עם מגפון ולצעוק את הדברים שאנחנו מתביישים להגיד, את הדברים שלא נעים לנו להגיד, את הדברים שלעולם לא נעס להגיד. גם כאן נכנסת הדמות, שימו לה בפה את הדברים האלה, את המונולוגים האלה, את הדיאלוגים האלה, את המילים שאתם רוצים להגיד ולא מעזים. בשביל זה יש דמויות. הן אומרות בשבילנו את כל הדברים האלה, ואנחנו יכולים תמיד להגיד, היי, זה לא אנחנו, זאת היא. אז בואו נעשה קצת כמה תרגילי כתיבה בעבודה על דמות. בואו נעשה תרגיל ראשון. תבחרו דמות מפורסמת. זה יכול להיות מספר, או סרט, או סדרה, אבל דמות שאתם מכירים טוב, ממש, אתם אוהבים אותה, דמות כזאת שאתם מכירים טוב, ותכתבו מה שאתם יודעים עליה. מה הרצון החיצוני שלה, על מה הוא יושב, כלומר מה הרצון הפנימי, ומול איזה קונפליקט היא מתמודדת. תפנו לזה קצת זמן, תעלו בדמיונכם את אותה דמות, ותכתבו עליה. ככה, את מה שאמרתי, בעיקר את המאפיינים ואת הרצון ואת הקונפליקט, כדי להבין באמת, 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 מה זה אומר רצון של דמות. הרצון הכי 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 קטן וחיצוני, או גדול וחיצוני, ובאמת להבין על מה זה יושב, מה הרצון הפנימי שלה, ואת הקונפליקט. מול איזה קונפליקט או קונפליקטים היא מתמודדת. ואני רוצה לתת לכם עוד תרגיל, הפעם לעבודה של דמות שלכם. והדמות הזאת היא אתם. כן? אתם כדמות, תסתכלו על עצמכם רגע מהצד. אתם יכולים אפילו לקחת סלפי שלכם ולהסתכל על הסלפי הזה כדמות. תכתבו מהדמות הזאת בצורה כזאת. 10 דברים שמניעים אותה בחיים, שעושים לה את היום, שממלאים לה את החיים ושמשמחים אותה. וחלק מזה יכול להיות גם רצון או רצונות, ו10 דברים שאין מצב שהיא תעשה, שמפחידים אותה, שמגילים אותה, שמזעזעים אותה, וזה יכול להיות דברים שהיא באמת יכולה פתאום להתמודד איתם בכל מיני סצנות וקטעים בכתיבה. אחר כך תשאלו את הדמות הזאת, כלומר את עצמכם, אבל כדמות, מה הרצון הכי חזק שלה? מה היא הכי, הכי, הכי רוצה שיקרה, חייבת שיקרה, במובן של מטרה, של תכלית, ותכתבו אותו. ואז תכתבו קטע קטן עליה, רגע בחיים. אבל רגע שישקף אותה, את הייחודיות שבה, ואולי גם את הרצון או את הקונפליקט. אז אלה הם שני תרגילים. תרגיל אחד לעבודה על דמות מפורסמת, ותרגיל שני לעבודה על דמות שהיא בעצם אתם. פנו זמן, קחו את הזמן, תכתבו לאט ותתענגו על כל מילה בכתיבה שלכם, מתוך באמת נוכחות ונחת פנימית. מוזמנים לשאול שאלות, לדבר איתי, לשלוח לי תרגילי כתיבה, נגיד את התרגילים האלה, למייל mamarcus77@gmail.com. והכי חשוב, לכתוב, לכתוב, לכתוב. אני הייתי שלי מרקוס, זה היה פרק 10 בפודקאסט. הפודקאסט הכותבת, שיהיה לכם אחלה יום של כתיבה. ביי!